בפרשה שלנו, פרשת ואירה, לגבי מכת הערוב, אומר הקדוש ברוך הוא, מטרה במצרים, כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך, ובבתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה. מה זה הנני משליח בך? הפסוק פותח בשליחות. אם אתה לא תשלח את עמי, אז הנני משליח בך את הערוב. האם אני שולח אליך את הערוב? רש"י כותב את המילים האלה. משליח בך, מגרה בך. זאת אומרת שרש"י מסביר שזה לא מלשון שליחות, אלא זה מלשון גירוי. הוא לא ישלח את חיות השדה, אלא הוא יגרה אותם, יגרה אותם ללכת ולהזיק. רש"י ממשיך, וכן ושן בהמות השלח בם, לשון שיסוי. טוב, השורה התחתונה היא שאצלנו הערוב, זה לא שהשם שולח את הערוב, אלא השם מגרה ומשסה את הערוב במצרים. אולי זה באמת מלשון שליחות? מאיפה רש"י יודע שזה לשון גירוי? אז המפרשים כאן, כל אחד אומר בדרכו, יש אחד המפרשים שכותב, מפרשי רש"י, שרש"י בחר להגיד שזה לשון גירוי ולא לשון שליחות, כי אין שליחות בחיות, רק בבר דעת. אין שליחות אלא בבר דעת. הרבי בלקוטי שיחות חלק י' שיחה ב' לפרשת ואירה מאיר שזה די צריך עיון הפרשנות הזו, שהרי ישנם כמה וכמה פסוקים שממש מפורש שליחות בבעלי חיים. כתוב לגבי נוח וישלח את העורב בפרשת משפטים, עדיין לא הגענו לשם. פרשת משפטים כתוב ושילח את בעירו, בעירו זה בהמתו, משל חי רגל, השור והחמור. יש פסוקים שמדברים על שליחות גם בבעלי חיים. לכן, יש פרשנות אחרת ברש"י, שהוא מסביר שהראיה של רש"י לפרש שזה לשון גירוי ולא לשון שליחות, זה בגלל שכתוב כאן, הנני, אם אתה לא תשלח את עמי, הנני משליח בך. לא כתוב הנני משליח אליך, או לך. כתוב הנני משליח בך. הנני משליח בך בשליחות, היה מתאים לו לכתוב, הנני משליח לך או אליך. יש לזה דוגמה מעניינת מפרשת בחוקותיי. שם, כשהקדוש ברוך הוא מוכיח את בני ישראל בפרשת התוכיחה, אז כתוב, ואם לא תשמעו לי חס ושלום, אזי, והשלחתי בכם את חיית השדה. וגם שם, בפרשת בחוקותיי, רש"י מציין, והשלחתי בכם את חיית השדה, לשון גירוי. ולמה באמת הוא כותב שם לשון גירוי? כי כתוב וישלחתי בכם את חיית השדה, לא וישלחתי אליכם, אלא וישלחתי בכם. אותו דבר אצלנו. אם אתה לא תשלח את עמי, הנני משליח בך, אני מגרה בך את הערוב. טוב, יש הוכחה נוספת. בדרך כלל כשמדברים בלשון שליחות, אז קודם כל מדברים על מה ששולחים, ואחרי זה למי שולחים. לדוגמה, הנה אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך. אני שולח את מה אני שולח? את המגפות שלי אל ליבך. היה צריך אותו דבר גם להיות כתוב אצלנו. הנה אני משליח את הערוב אליך או בך. מזה שכתוב הנה אני משליח בך את הערוב, משמע שזה לא לשון שליחות, אלא זה לשון גירוי. ורש"י ממשיך, הוא מביא הוכחה, וכן, ושן בהמות השלח בם, לשון שיסוי. רגע, למה רש"י לא הביא את הפסוק שהרגע הזכרנו? הפסוק בפרשת בחוקותיי. הפסוק, ושן בהמות השלח בם, הוא מופיע בפרשת האזינו. וישלחתי בכם את חיית השדה, זה הוכחה טובה, שזה לשון גירוי. למה רש"י הלך רחוק לפרשת האזינו? מעניין שבפרשת בחוקותיי כשהוא מפרש את המילים וישלחתי בכם את חיית השדה, אז הוא כותב רק לשון גירוי. אצלנו הוא מביא לשון גירוי ולשון שיסוי. מה ההבדל בין גירוי לבין שיסוי? למה דווקא אצלנו הוא צריך להסביר גם את המילה גירוי, הנני מגרה בך, וגם לשון שיסוי? אז התשובה היא כזו. בפרשת בחוקותיי כתוב שמה וישלחתי בכם את חיית השדה. לכאורה, פרשת בחוקותיי, הרבה יותר מתאים לאצלנו. גם אצלנו מדברים על חיות. ושן בהמות השלח בם, שכתוב בפרשת האזינו, מדבר על בהמות. ושן בהמות השלח בם, אולי אדרמה, יש יתרון דווקא להביא את הפסוק מפרשת בחוקותיי. אבל ההסבר הוא שיש איזה הבדל גדול, ולא סתם רש"י בחר דווקא את הפסוק מפרשת האזינו. בפרשת בחוקותיי, בתוכחה, שם כתוב, אם אתם לא תשמעו, וישלחתם, וישלחתי בכם את חיית השדה. שם, חיית השדה, עקרונית זה כולל גם בהמות וגם חיות. אפילו שכתוב חיית השדה, אבל כבר רש"י מסביר במקום אחר שבהמה בכלל חיה. כשאומרים חיה זה שם כללי לחיות, לבהמות. שמה בפרשת וישלחתי בכם את חיית השדה ושיקלה אתכם, אז שמה בפרשת בחוקותיי כתוב ככה, רש"י כותב, אין לי אלא חיה משקלת שדרכה בכך, בהמה שאין דרכה בכך מניין, כלומר, התוכחה היא מדברת דווקא על חיה או דווקא על בהמה, אולי גם בהמה, אומר לנו רש"י, תלמוד לומר, ושן בהמות אשלח בם. כן, יש גם מצב של בהמות, ומניין שתהם ממיתה בנשיכתה, תלמוד לומר, אם חמת זוחלי אפר, מה אילו נושכים וממיתים? אף אילו נושכים וממיתים. כבר היו שנים בארץ ישראל, חמור נושך וממית, ערוד נושך וממית. רש"י שמה פתאום מתחיל להתפלפל ולהסביר, שכן, וישלחתי בכם את חיית השדה, זה כולל גם בהמות. למה כל כך חשוב לרש"י להסביר שהכוונה היא דווקא לבהמות? התשובה היא מאוד פשוטה. כי באמת, וישלחתי בכם את חיית השדה, אז בדרך הפשט, המילה חיית השדה כוללת גם חיות וגם בהמות. ולכן רש"י מתחיל להביא הוכחות ממקומות אחרים שהיו מצבים שבשן בהמות השלח בן שכל שהיו מצבים של גירוי שהקדוש ברוך הוא גירה גם בהמות להזיק ולא רק להזיק אלא גם להמית. ולכן שמה מכיוון ששם מדובר גם על חיות וגם על בהמות רש"י כותב בפרשת בחוקותיי בצורה מאוד סתמית וישלחתי בכם את חיית השדה והשלחתי לשון גירוי. ומה זה גירוי? גירוי במובן הכללי, לא בחילוק בין בהמה לבין חיה וכולי, בצורה מאוד מאוד כללית, לכל סוג וסוג לפי עניינו. יש גירוי של חיות, יש גירוי של בהמות, יש גירוי של נחשים, יש גירוי של צרעים, של יתושים, כל חיה לפי עניינה. מגיע, כשאנחנו נמצאים אצלנו בפרשת הערוב, הסיפור הזה של הערוב, במכת הערוב, מי שבא והשחית, זה היו דווקא חיית השדה. וחיה כפשוטו, רק חיות, חיות רעות, כמו שתכף נראה ברש"י. דווקא חיות ולא בהמות. אז רש"י כאן, וזו היה הקושי של רש"י, מאחר שבמכת הערוב היו רק חיות שהם היו שותפות לנזק הזה במצרים, חיות רעות, למה צריך גירוי? אם באו בהמות, מובן שבהמות צריכים לגרות אותם של ילכו ולישחיתו, נגד הטבע שלהם. טבע של בהמה שהיא רכרוכית ורקה, וכדי לגרום לבהמה להיות קשה ולהיות מזיקה, צריך לגרות אותה. אבל חיות רעות זה הפוך מכל הטבע שלהם. לכן רש"י מסביר אצלנו לשון שיסוי, הוא מסביר בשתי כיוונים, הנני משליח בך את הערוב, מה זה משליח בך? מגרה בך, ואז הוא מוסיף, לא רק שזה היה מגרה, אלא זה גם היה מלשון שיסוי, זאת אומרת שהפירוש משליח זה באמת מגרה, אבל יש בגירוי עצמו כמה וכמה דרגות. יש אצל חיות גירוי שנקרא גירוי רגיל. יש אצל חיות גירוי, חיה, חיה רעה מטבעה היא מזיקה. לכן היא נקראת חיה רעה, כי היא מזיקה מטבעה. וחיה רעה כשהיא מזיקה באופן יזום, הרבה יותר ממה שהיא מצד טבעה עצמה להיות חיה רעה, זה כבר נקרא לשון שיסוי. הטבע שלהם הוא להזיק, ובא הקדוש ברוך הוא ומגרה אותם עוד יותר מאתר מאשר הטבע שלהם, ולכן הוא אומר לשון שיסוי. אז עכשיו אנחנו נבין היטב מה שרשי כאן אומר. הנני משליח בך, משליח בך, מגרה בך. וכדי להסביר מה זה מגרה בך, אז הוא מסתייע דווקא בפסוק מפרשת האזינו, ושן בהמות השלח בם, כשמה? כי המושג גירוי הוא מתאים דווקא בבהמות. בהמות מצד עצמם, הן לא מתאימות להזיק. ושן בהמות השלח בם, הנה אנחנו רואים שקיים כזה מצב, של גירוי, המושג לשלח, ושן בהמות השלח בם זה לשון גירוי, וזה דווקא רואים בבהמות. אחרי שרשי הסביר את העניין בכללותו, הוא מוסיף ומפרש שבמכת הרעב באו חיות שהן לא צריכות בכלל גירוי במובן הרגיל, כמו בהמות. בהמות באמת צריכות גירוי, אבל פה היה רק חיות, ולכן רשי מוסיף ומיד מבהיר, ושן בהמות השלח בם לשון שיסוי, זאת אומרת גירוי מאוד מאוד חזק. עכשיו נתקדם הלאה ונבין איזה חיות באמת הופיעו כאן. מי אמר שבאמת הופיעו כאן דווקא חיות רעות? באמת רשי כותב כאן ככה, את הערוב כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בערבוביה והיו משחיתים בהם. כך רשי מסביר. אז בכללות המקור של רשי הוא מגיע מהמדרש, מדרש רבה. אבל המילה נחשים ועקרבים דווקא לא מופיעים במדרש. מאיפה רשי יודע שבאו נחשים ועקרבים? מה המקור שלו? במדרש מופיע, אם נסתכל במדרש, נראה שיש שם מחלוקת של כמה וכמה תנאים, איזה בעלי חיים בדיוק באו במכת הרוב. לפי רבי יהודה, באו דובים, עריות ונמרים. לפי רבי נחמיה, היו מיני צרעים, ויתושים. המדרש שם מסיים, נראים דבריו של רבי יהודה, של רבי יהודה, שזה היה דווקא דובים וחיות ועריות ונמרים ולא יתושים, כי בסוף כתוב שהערוב שר, אחרי שמשה רבינו התפלל בשביל פרו שהערוב שמכת הרוב תיפסק, אז כתוב שהערוב שר מפרו ומעמו, ולא יש הדגשה, ולא נשאר אחד, לא נשאר שום בהמה שמה. שום חיה. לפי רבי נחמיה שזה היה מיני צרעים ויתושים, למה שהם לא יישארו? אדרבה, שיישארו ויסריחו את כל מצרים. לפי רבי יהודה, שזה היה דובים ועריות ונמרים, מובן למה לא נשאר והכל נעלם, כדי שלמצרים לא יהיה הנאה מהאורות שלהם. ולכן, באמת, המדרש אומר, נראים דברי רבי יהודה. רשי, רשי באמת כותב את הנקודה הזו, שכשהרוב שר, אז רשי מציין, ולא מתו כמו שמתו הצפרדעים, שאם מתו, היה להם הנאה באורות. זאת אומרת שרשי ודאי לא מסביר כמו רבי נחמיה. ולכן לפי דעתו זה היה בעלי חיים עם אור משובח ויקר, ולא סתם מיני צרעים ויתושים. אבל לאידך רשי לא מסביר ממש כמו רבי יהודה. רבי יהודה אמר, עריות ודובים ונמרים. רשי כותב סתם, חיות רעות, הוא לא נכנס לפירוט איזה בדיוק חיות רעות. בפשטות כנראה, זה בגלל שלפי פשוטו של מקרא, אנחנו לא בדיוק יודעים, אין אף קמינה בדיוק, ואנחנו גם לא ממש יודעים איזה בדיוק בעלי חיים היו שם. אז רשי כותב בצורה כללית מאוד, היה חיות רעות. אבל אם באמת רשי כותב שזה היה חיות רעות, אז למה הוא נכנס לפרטים ומוסיף על דברי המדרש, שבמדרש לא כתוב, נחשים ועקרבים. יש כאן, אומר הרבי ביור כזה. במכות האחרות שהקדוש ברוך הוא הביא על מצרים, בכל פעם היה התראה, וכשהייתה ההתראה לפני שהגיעה המכה בפועל, אז בדברי משה, שהוא מטרה לפרעה, היה ממש ברור מה התוכן של המכה ומה הפרטים שלה. אבל במכת ערוב דווקא זה לא ברור. לדוגמה, במכה החמישית, מכת דבר, אז כתוב בתורה ככה, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון. דבר כבד מאוד, ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. זאת אומרת, כתוב בדיוק מי יבואו, מי הבעלי חיים שיפגעו, איזה בעלי חיים יפגע בהם הדבר הכבד מאוד. כתוב במפורש, אותו דבר גם במכת ברד. כתוב את הפרטים של המכה בצורה מאוד מאוד ברורה. הנה אני ממתיר כעת מחר, בסוף הפרשה, הנה אני ממתיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה כמום במצרים, למין היום יווסדה ועד עתה, שלח העז את מקנך, ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר יימצא בשדה ולא יאסף הביתה. כתוב במפורש שכל מי שיהיה מחוץ לבית ינזק מהברד והברד ימית אותו. ואותו דבר גם בשאר המכות. מגיע לפרשה, למכת הערוב, כתוב בצורה מאוד מאוד סתמית כזאת. הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה. זאת אומרת, מדובר כאן על איזשהו ערוב, ערבוביה כלשהי, והערבוביה הזאת תגיע לכל מקום, בחבך, בעבדיך, בעמך, בבתיך, ומלאו בתי מצרים. אבל השאלה היא, מי יבוא להזיק? הערבוביה הזאת שתבוא להזיק היא של מי? מה, ומה, מה הפורנות בדיוק שיהיה כאן? איזה דבר רע יהיה במכה הזאת? זה לא כתוב, לא כמו ברד, לא כמו שאר המכות. לכן רשי מסביר, שהוא אומר, לכן רשי כותב ככה, את הערוב כל מיני חיות רעות, שהם היו באים בערבוביה, חיות רעות דווקא כבר אמרנו מקודם, זה מהלשון משליח בך, מגרה בך לשון, מגרה בך לשון שיסוי, גירוי ושיסוי, מתאים דווקא לבעלי חיים שהם בדרגה של חיות, שהם בעלי חיים שהם נושכים וממיתים. אז אם מדובר על חיות רעות, ולא על בהמות, כמו שאמרנו מקודם, דבר ראשון, ברור שלא הכוונה לבהמות שיבואו ויזיקו, כי זה נס גדול וזה חידוש גדול, והפסוק בעצמו היה חייב לכתוב את זה. כאן הכוונה היא כמובן לחיות רעות שבלאו הכי הן נושכות וממיתות, והחידוש הוא שהקדוש ברוך הוא יגרה אותם. ולא רק שהוא יגרה אותם כל אחת בנפרד, אלא שהם יבואו בערבוביה, ביחד. לכן רשי מסביר שזה לא, רשי לא נכנס לפרטים. למה בפשטות הוא לא נכנס לפרטים? לא רק בגלל שאנחנו לא יודעים, בגלל שבפשטות אין הוכחה בפשוטו של מקרא, איזה חיות רעות בדיוק בתקופה ההיא היו בסביבה של ארץ מצרים. וייתכן שזה היה חיה זו, ייתכן שזה היה חיה זו, רשי קודם בצורה כללית. המדרש באמת נכנס לפרטים, דובים, עריות ונמרים, אבל רשי כותב חיות רעות. ייתכן באמת שבאו דובים, עריות ונמרים, אבל זה דבר מאוד מאוד שהוא חידוש, שהקדוש ברוך הוא יביא ממרחק גדול מאוד חיות כאלה. ולכן, גם לא כתוב, הנני מביא עליך חיה, או משהו כזה. הנני משליח בך את הערוב, מהו החידוש כאן בעניין של הערוב? החידוש כאן הוא שהקדוש ברוך, החידוש כאן הוא, הפורענות שיש כאן היא, שהקדוש ברוך הוא ייקח חיות רעות שנמצאות בכל מקרה באזור, ורק שהם יבואו, והוא יגרה אותם, והוא ישסה אותם, שהם יבואו בערבוביה, ביחד. ולכן, לא חייבים כאן להוסיף ניסים נוספים, מעבר למה שכתוב, בפשוטו של מקרא. אבל מהעניין, ולכן רש"י מוכרח להגיד, שהיה כאן נחשים ועקרבים. לכן רש"י כותב, בצורה מאוד מאוד כללית, חיות רעות. ונחשים ועקרבים באים בערבוביה, מזה שהפסוק לא מפרט את המכה ואת המוכה, את המוכה כתוב, בך ובעבדיך ובעמך, אבל לא כתוב את סוג המכה, מי הוא הפורנות ומה הוא בדיוק, זאת אומרת שזוהי הפורנות, שיבואו הרבה חיות שנמצאות פה באזור, חיות רעות, והם יבואו בערבוביה וישחיתו. ולמה רשי כותב נחשים ועקרבים? כי הפסוק בעצמו כותב, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה. הם, הכוונה היא הבתים של מצרים, בתי מצרים או המצריים, המצריים שנמצאים עליה, הרוב ימלא לא רק את הבתים, ומלאו בתי מצרים את הרוב, הרוב ימלא גם את האדמה שהבתים עומדים עליה, או האדמה שהמצרים עומדים עליה. זאת אומרת, הרוב יהיה ממש בתוך האדמה. זה נס גדול מאוד, שחיות רעות ייכנסו, דובים עריות ונמרים ייכנסו בתוך האדמה, זה ממש נגד הטבע לגמרי לגמרי. זה ממש לא מתיישב בלשון הכתוב כפשוטו. לכן רש"י מסביר שחוץ מהחיות הרעות שהן הולכות על האדמה, יבואו גם נחשים ועקרבים שבטבע שלהם הם נמצאים בבורות שבתוך האדמה, כמו שכבר למדנו לגבי יוסף, והבורק אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. זאת אומרת שנחשים ועקרבים נמצאים בטבע שלהם בבורות. כאן החידוש הוא שהם יבואו בערבוביה ויבואו ויזיקו. עכשיו, השאלה היא, אבל מה המטרה שבזה? מה המטרה שכל החיות הרעות האלה באות בערבוביה ומזיקות? מה החידוש כאן במכה הזאת? אז בפשטות, זה מה שרשי ממשיך ואומר, שיש כאן, רשי מביא כאן, ויש טעם בדבר, באגדה, בחוב, והוא מביא כאן מה שעושים בתכסיסי המלחמות של המלכים. איך בדיוק עושים מלחמות? רש"י כאן מעריך ומביא כמה וכמה פרטים. מה נקודת העניין? מכיוון שאחד מהתכסיסים של המלחמה במלחמות זה לעשות כל מיני פעולות, להבהיל את האויב, לא לפגוע בו במובן של להרוג אותו, אלא פשוט לגרום לו לפחד וליראה. אז אותו דבר גם כאן, המטרה הייתה שהקדוש ברוך הוא הביא את החיות האלה בערבוביה, זה כדי להפחיד אותם, כדי להבהיל אותם, וכשרואים כאלה הרבה חיות רעות ממינים רבים ובצורה מעורבבת, אז הבעלה היא הרבה הרבה יותר גדולה, וזה לכאורה הכוונה כאן. בואו ניכנס לנושא הזה יותר בפרטיות, אז נקרא את כל הרש"י. ויש טעם בדבר באגדה, בכל מכה ומכה, למה זו ולמה זו. בתכסיסי מלחמות מלכים בעליהם, כסדר מלכות, כשצרה על עיר, שעושה מצור על עיר, בתחילה מקלקל מעיינותיה, אחר כך תוקעים עליהם ומריעים בשופרות לירעם ולבעלם, וכן הצפרדעים מקרקרים והומים וכולו, כדאיתה במדרש רבי תנחומה. זאת אומרת, רש"י כאן מביא חלק קטן ממה שכתוב במדרש, במדרש תנחומה. במדרש תנחומה יש שם אריכות גדולה מאוד. בואו ננסה לקרוא את המדרש. המדרש אומר ככה: מלך בשר ודם, כשמדינה מורדת עליו, משלח עליה ליגיונות ומקיפין אותה. עושים דבר ראשון מצור. בתחילה, סוחר עמת המים שלהם. חזרו, מוטב. אם לא, מביא עליהם קלנים. קלנים זה בעלי קול. להפחיד אותם. חזרו, מוטב. ואם לאו, יורה בהם חיצים. חזרו, הרי מוטב. ואם לאו, מביא עליהם ברבריים. ברבים, זה אנשים שמפחידים אותם. חזרו, מוטב. ואם לאו, ממשיך המדרש, מדרש תנחומה. זה מופיע בפרשת בו, המדרש הזה. חזרו, מוטב. ואם לאו, מביא עליהם דורמוסיות. דורמוסיות זה דבר כבד מאוד. חזרו, מוטב. ואם לאו, מביא וזורק עליהם נפט. כך כתוב במדרש. חזרו, מוטב. ואם לאו, משליך עליהם אבני בליסטראות. פשטות הכוונה אל הברד. חזרו, מוטב. ואם לאו, מגרה בהן אוכלוסין הרבה. חזרו, יפה. ואם לאו, אוסר אותן בבית האסורים, שזה מזכיר את מכת חושך. חזרו, יפה, לא, הורי גדולים שבהם, והמדרש ממשיך, בתחילה סוחר עמת המים שלהם, זה היה כמרי מקדם, לא חזרו, הביא עליהם בעלי כל אלו הצפרדעים. רבי יוסי בר חנינה אומר, קרקורן של הצפרדעים היה קשה להם עוד יותר מהשחטתן. לא חזרו, יורה עליהם חיצים, זה הכינים. לא חזרו, מביאים את הברבריים, זה היה הרוב. לא חזרו, מביא את הדבר. לא חזרו, מביא את הנפט, שזה השכין. לא חזרו, מביא אליהם את אבני בליסטראות, שזה הברד. לא חזרו, מביא את הרבה, מכת הרבה. לא חזרו, חבשן בבית האסורים, שזה חושך. ואחרי זה, לא חזרו, אז ההורי גדולים, זה השם היכה, והשם מכת בכורות, והשם היכה כל בכור. אז זה באמת מכת, זה באמת מה שכתוב במדרש רבי תנחומא בצורה מלאה. המפרשים של רש"י שואלים, פתאום במכת ערוב רש"י נזכר להגיד שיש טעם בדבר בכל מכה ומכה? אם באמת צריכים טעם, לפי פשוטו של מקרא, על כל מכה ומכה, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותה, הוא היה צריך להתחיל את זה מיד. למה רש"י המתין דווקא עד למכה הרביעית, מכת ערוב? היה יכול להגיד את זה עוד לפני. ומעניין שפה במכת ערוב הוא מסביר את מכת צפרדעים. יש כאלה שמפרשים שבמכות הקודמות לא צריך להסביר, כי לא היה כל כך קשה. כי מים, אפר, כמו דם, צפרדע, קינים, זה דברים שהם מצויים. והקדוש ברוך הוא פשוט משתמש בדברים המצויים כדי להכות את מצרים. כשהגיע למכת הרוב, שבאו חיות רעות מרחוק, אז רש"י קשה לו, רגע, זה דבר לא רגיל. חיות רעות לא גרות ביחד עם בני אדם. ולכן פתאום רש"י כאן, חשוב לו לתת כאן טעם מיוחד. זה הסבר של חלק מהמפרשים. יש הסבר אחר שאומר שבמכת הרוב היה פגיעה בחיים של המצריים עוד יותר מאשר במכות הקודמות. במכות הקודמות זה היה יותר צער הגוף, אבל פה זה היה ממש פגיעה בחיים שלהם. מכת דם, אז לא היה ממש מיטה, כי היה יכול לקנות מישראל ולשתות מים. במכת צפרדע זה לא היה מכת מוות, זה היה רק מכת צער. היה להם צער גדול מזה. מכת קינים זה גם הצער של הגוף. אבל מכת הרוב זה היה ממש מכה שהשחיתה אותם. ולכן רש"י כאן חשוב לו להביא את הטעם, לכן חשוב לו לרש"י להביא כעת את המדרש תנחומה. זה הסבר נוסף שכתוב אחד המפרשים. הכל טוב ויפה, אבל אם באמת רש"י בפועל אצלנו לא מסביר שום דבר לגבי הרוב, הוא מסביר דווקא לגבי צפרדע. הוא מביא, יש טעם בטעם בכל מכה ומכה, והוא מתחיל להביא את המדרש, והוא מביא את המדרש בצורה מאוד מאוד חלקית, סוחר, נקרא את הרש"י עוד הפעם. רש"י כותב, יש טעם בכל מכה ומכה, בתכסיסי מלחמות, בתחילה מקלקל מעיינותיה, אחר כך תוקעים עליהם ומריעים עליהם בשופרות ליבם, לירעם ולבהלם, וכן הצפרדעים, כדי תמיד ראש רבי, וכולו, כדי תמיד ראש רבי תנחומה. זאת אומרת, רש"י מביא ביור במכת הרוב דווקא על המכות הקודמות. וזה נגד כל מה שהמפרשי רש"י רוצים לומר, שבמכות הקודמות דווקא הכל ברור. כיוון שהשאלה הזאת מאוד מאוד קשה, אז כנראה צריך להסביר שלהפך, רש"י מעתיק את המדרש תנחומה, דווקא על מכת דם וצפרדע ולא על ההסבר על מכת הרוב, ואת זה הוא מביא כפרשנות למכת הרוב, כי יש כאן איזושהי קושייה שמסתתרת בנושא הזה של מכת הרוב, והקושייה רש"י מתרץ, מסתייע במדרש, ועל ידי המדרש הוא מתרץ את הקושייה. נחזור עוד פעם למה שאמרנו מקודם, הנני משליח בך את הערוב, לא כתוב במפורש שיבואו חיות רעות וישחיתו, אלא את הערוב, שהחיות יבואו בערבוביה. וכאן השאלה היא, נו, אז החיות באות בערבוביה, אז מה קרה? לכן רש"י מביא את המדרש. רש"י כותב, תוקעים עליהם בשופרות לירעם ולבעלם, וכן הצפרדעים מקרקרים ועומים. זאת אומרת, יש אחד מהתכסיסים של המלחמות, זה לעשות פעולות להפחיד את האויב. וזוהי הסיבה שהקדוש ברוך הוא הביא את הצפרדעים, שהם היו מקרקרים והומים ומבהילים. אז אותו רעיון הביא הקדוש ברוך הוא גם חיות רעות בערבוביה, כדי לירם ולבעלם. כשכל מין ומין בא, כשלהקת נמרים באה לבד, הבעלה היא לא כל כך חזקה, כמו שבאים כמה וכמה חיות רעות בערבוביה. אז הבעלה היא הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, היה כאן עניין להבהיל ולירא את מצרים, וזה היה כמו הרעיון של מכת צפרדע. ולמה רש"י כותב וכולו כדאית במדרש רבי תנחומה? זאת אומרת ככה, מכיוון שבאמת, כי למה? כי אחרי הכל עדיין יש כאן קשה, כי באמת נכון, החיות באור בערבוביה, וזה גרם בעלה גדולה למצרים, אבל סוף כל סוף, למה הפסוק במפורש מזכיר רק את הפרט הזה, הנני משליח בך את הערוב, למה הפסוק לא כותב שיבואו חיות רעות ויפחידו אותו? ולכן רש"י מסיים ואומר, למה שרש"י אומר, קרקורם היה כשל, רש"י כותב, כדאיתא במדרש רבי תנחומא, הכוונה שלו, תסתכל שם במדרש, שם כתוב את אחד רבי יוסי בר חנינא שאומר, קרקורם, מדגיש את זה, קרקורם של הצפרדעים, היה כשל להם מהשחטתם. כלומר, הרע שעשו הצפרדעים, הטריד את המצרים הרבה יותר מאשר שהצפרדעים הסתובבו. אותו דבר גם כאן, במכת הרוב, זה היה העיקר במכה הזאת. העיקר במכה הזו היה שהיא באה, ולא סתם המכה הזאת נקראת בשם מכת הרוב. בגלל שזה היה הרע, זה פשוט גרם לרעש עצום ונורא, שבאו כל החיות הרעות האלה בבת אחת, עם הנהימות ועם הקולות והשאגות של האריות והדובים והנמרים, למרות שרש"י לא מביא דובים, אריות, הנמרים, הוא כותב חיות רעות, אבל זה עצמו היה כל כך רעש מפחיד, מלבד עצם החיות רעות שהן מסוכנות ומפחידות, זה עצמו יבהיל אותם, ולכן רש"י מדגיש, כדי איתו במדרש רבי תנחומא, כדי ליישב היטב יותר, ליישב הרבה יותר טוב את הלשון של התורה, שהתורה משתמשת, הנני משליח בך את הערוב, מכת ערוב דווקא, כאן זה עיקר המכה, הערבוביה הזאת שהיא מביאה לרעש, והרעש הזה הוא מפחיד ומבהיל בצורה נוראית, כמו במכת צפרדעים. עכשיו, אחרי שהגענו עד כאן והבנו פחות או יותר את נקודתה של מכת ערוב, נוכל להבין עכשיו את המשך הפסוקים, ויפלאיתי, שהקדוש ברוך הוא אומר לפרעו בהתראה, ויפלאיתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. זה הפסוקים שמדברים על האפליה, על ההבדל של, על ההבדל שיהיה בין ישראל לבין מצרים. המכה הזאת תפגע רק במצרים ולא תפגע בבני ישראל. מעניין, בשלושת המכות הקודמות, דם צפרדע הקינים, לא כתוב את זה במפורש במקרא. אז אולי לפי פשוטו של מקרא, ההבדלה הזאת בין מצרים ובין ישראל זה חידוש שהתחדש דווקא במכת הרוב. אולי באמת המכה הזו לפי פשוטו של מקרא דם צפרדע הקינים היו גם כולל בבני ישראל. מעניין, אבן עזרא כותב במפורש את זה. הוא כותב ככה, רבים אומרים כי המים היו ביד המצרי אדומים כדם ונתלבנו ביד הישראלי. זה המדרש המפורסם שאנחנו יודעים מגיל צעיר, שהמצרים היו, המים ביד של הישראלי היו מים. ואבן עזרא כותב, למה לא כתוב כזה אות בתורה? ולפי דעתי, מכת הדם והצפרדעים והקינים הייתה כוללת המצריים והעבריים. ואילו השלוש מעט הזיקו, רק מכת הערוב שהייתה קשה, השם יפריש בין המצרים ובין ישראל. אבן עזרא הוא בדרך כלל פשטן, אז יש קצת סימוכין שבאמת בפשוטות של מקרא, אולי באמת, רק במכת הרוב היה לראשונה ההפרש בין ישראל לבין מצרים. יש הוכחה לזה במכת קינים, המכה הקודמת, שם כתוב, התהי הקינם באדם ובבהמה. לא כתוב במי, אלא רק באדם. שם אדם, במובן הכללי, זה כולל בתוכו את כולם. אם באמת הכוונה הייתה רק למצרים, אז לכאורה הפסוק היה צריך לכתוב את זה. הרבה מפרשים כמובן לא מסכימים למה שאומר אבן עזרא. הם טוענים שהמכות הראשונות היו רק במצרים ולא בבני ישראל. ו... אחד, כמובן, יש למפרשים האלה הוכחות רבות לשיטה שלהם. כתוב במכת דם ובמכת צפרדיה, כתוב במפורש, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היור, ויחפרו מצרים סביבות היור. זאת אומרת שלישראל באמת לא היו צריכים לזה, הם היו שותים ישירות ממימי היור. בצפרדיים גם כתוב, ובך ובעמך יעלו הצפרדיים, ושרו הצפרדיים ממך ומבתיך. זאת אומרת שמלשונות הפסוקים משמע, שהמכת דם ומכת צפרדיה היו במצרים ולא בישראל, אותו דבר גם קינים. אבל אם נמשיך ונתפלפל, אז דווקא בהוכחה מהלשונות האלה של המקרא, אין כל כך הוכחה שהמכות היו דווקא במצרים ולא בישראל, כי אפשר לומר שהפסוק מדגיש במי בעיקר היה, למי הביאו המכות האלה, למי באמת הביאו אותם. פה בפועל זה היה גם בישראל, כמו שאיבן עזרא אומר, ומה שכתוב ובך ובעמך, הכוונה היא ש... בעיקר הם באו בשביל מצרים, בעיקר הם הגיעו בשביל פרעה ועבדיו. אבל באמת, השאלה שנשאלת היא, נגיד שבאמת בפשוטו של מקרא לא מוכח, בצורה מוכחת, שהמכות היו, המכות הראשונות היו דווקא על המצרים ולא על ישראל. אבל מה העניין? אם באמת, אחד המפרשים שואל על איבן עזרא, אם אתה סבור שהמכה, דם צפרדי הקינים הייתה גם על ישראל, אז מה יש כאן הוכחה לפרעו שהוא ישלח את בני ישראל? הנה, פרעו יכול לומר, אתם רואים? גם אתם סובלים מזה. וגם למה באמת המכות האלה יקו בבני ישראל? אז צריכים כאן להבין את הדרך של פשוטו של מקרא של האיבן עזרא ושל רשי. אז בדרך הפשט צריך לומר ככה, המכה הראשונה, המכה דם, רשי שמה מסביר ש... במצרים אין גשם, לפי שאין גשמים במצרים, ונילוס עולה ומשקה את הארץ, ומצרים עובדים לנילוס, לפיכך הלקה את יראתם, ואחר כך הלקה אותם. ככה רשי מסביר. זאת אומרת, העניין של מכת דם היה הדבר ראשון להלקות דבר שהיה חשוב מאוד בעיני המצרים, עד כדי כך שהם היו יראים ממנו והיו עובדים לו, הנילוס. וזה גם היה העניין של מכת צפרדיה, שהצפרדיים באו הרי מהנילוס, זה שרץ היאור צפרדיים. וגם מכת צפרדיה הייתה נחשבת למכה על היאור, לכן מי שהיכה במכת דם במכת צפרדיה היה דווקא אהרון ולא משה, כי היאור הרי הגן על משה. זאת אומרת, גם מכת דם וגם מכת צפרדיה באו לבטל את החשיבות של הנילוס, שהוא היה העבודה הזרה של מצרים. לכן, לפי זה מובן, שזה שגם אם נאמר, שמכת דם וצפרדיה באמת היו גם בבני ישראל, זה עדיין לא מפחית מהמסר שנשלח כאן לפרעה. פרעה, מה הוא רואה כאן? שהעבודה הזרה שלו היא מקבלת מכה. בזאת תדע, כי אני השם. זה שבני ישראל גם הם, סובלים מהעניין, זה עדיין לא מקטין את המסר שהוא מקבל מהמכה הזאת. עד הרבה. בגלל העניין הזה עצמו, שאנחנו רוצים להלקות את יראתן של המצריים, אז חשוב דווקא שהמכות האלה יהיו בכל המים של מצרים, ללא יוצא מהכלל. נתאר לעצמנו, שאותו חלק של הנילוס שעובר בארץ גושן, לדוגמה, לא היה מקבל מכה, לפי השיטה הזו של איבן עזרא ורשי, רשי לא אומר מפורש, אבל ככה משמע. אז מה באמת היה אומר פרעה? פרעה היה אומר, הנה, יש כאן חלק מהנילוס שהוא עבודה זרה שלי, והוא עוד יותר גדול כביכול, חס וחלילה, מהקדוש ברוך הוא. הנה, הקדוש ברוך הוא אותו לא יכול להלקות. לכן המכות האלה, דם וצפרדיה שעניינם הוא להקות את העבודה הזרה של המצריים, היה בכל השטח של הנילוס כולו, גם בשטח שהיה שייך למצרים, וגם בשטח שהיה שייך לבני ישראל, בארץ גושן. ומאיפה באמת היה להם מים? אז בפשטות כתוב, היחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היאור. לפי הפשט אפשר לומר שהמים מהחפירות שהיה מסביב ליאור, הם כן היו ראויים לשתייה. למה? עד רבה. מכיוון שהמטרה של המכה הזו הייתה להקות את העבודה הזרה של מצרים, אז אם יקבלו מכה מים נוספים, שהם לא חלק מהעבודה הזרה שלהם, אז לא יהיה כל כך ברור המטרה של המכה. ולכן המצריים לפי דרך הפשט, וזה באמת לא מופיע, רשי אף פעם לא כתב את זה, אבל במדרש זה כן מופיע, שהמצריים היו צריכים לקנות מים מישראל, כי אצל ישראל זה לא היה מכה, רשי אף פעם לא הביא את זה, כי בדרך הפשט המצריים היו פשוט צריכים לעבוד קשה, על דרך זה גם היהודים, העבריים, לחפור מים במקומות אחרים לא ביאור, ושם הם כן יכלו לשתות. מהמים שמסביבות היור, ועל ידי, וככה הוא עיקה את העבודה זרה שלהם. אותו דבר היה גם במכת קינים. מכת קינים, העניין של המכה הזו היה להראות בצורה מאוד מאוד ברורה. אצבע אלוקים היא. במכות הקודמות, גם בצפרדיה, גם החרטומים היו יכולים לעשות כמו שעשו משה ואהרון. החידוש שהיה במכת קינים זה היה, ויעשו כן החרטומים בלעתיהם, להוציא את הקינים ולא יכולו. ואז הם היו צריכים להגיד בצורה ברורה, אצבע אלוקימי. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. לכן, המכה הזו גם היא הייתה חייבת להיות לא מוגבלת. הייתה צריכה להיות בכל, בכל, בכל ארץ מצרים. לפי דרך אבן עזרא, אם, ואולי גם רשי, אם המכה הזו לא הייתה נוגעת בבני ישראל, אז החרטומים היו יכולים להמשיך לבוא ולעשות כל מיני טענות ולומר ש... זה אנשים מוגבלים, זה משה ואהרון הם הקוסמים שעשו את זה, ולכן הם מוגבלים, והם לא, פה הם הצליחו להעלות קינים, פה הם לא הצליחו, ומשה ואהרון הצליחו רק על אנשים מסוימים, רק על שטח מסוים, וגם אם באמת היו צריכים, היו יכולים להגיד, נכון, משה ואהרון יש להם כוח גדול יותר מאיתנו, מחרטומי מצרים, הם עדיין לא היו מגיעים לרמה הזו של ההודעה שאצבע אלוקימי, שזה ממש דבר שהוא לא מוגבל. כדי שלא יהיה שום דיון ושום שקלה וטרף, שזה יהיה ברור לגמרי, אז המכת המקינים הייתה מכה לא מוגבלת. ולכן גם היא הייתה בקרב בני ישראל, רק כאשר הגענו למכת הרוב, אחרי שכבר המצרים קלטו שיראתם לא שווה כלום, העבודה זרה שלהם, וכשהם קלטו שאצבע אלוקימי, שיש כוח לקדוש ברוך הוא לא מוגבל, אז, ויפליתי במכה הזו, מכת הרוב, יש כבר צורך להפריש בין מצרים ובין בני ישראל. יש כאן עוד נקודה, וזה כבר יותר בפנימיות, הדברים, מכת דם ומכת צפרדע ומכת קינים, זה לא, גם אם, היה מקום, גם אם היה מקום, לא היה צורך להפריש בין הישראלים לבין המצרים, כי גם אם המכות האלה היו עדיין בעם ישראל, זה עדיין לא היה מביא ליהודי איזושהי מחשבה שהוא יכול להתערבב עם מצרים. במכת הרוב, זה כבר ביור בפנימיות הדברים, במכת הרוב, שהתוכן של מכת הרוב הוא כשמה כן היא. ערבוביה, כל, כמו שרשי כתב מקודם, כל מיני חיות ונחשים ועקרבים באים בערבוביה, וכמו שהסברנו בעריכות, שכל עניין ומטרת המכה היה ערבוביה, להבהיל אותם בשאגות הגדולות וברעש העצום שהם באו. זאת אומרת, שפה הקדוש ברוך הוא עשה את ה... עשה למעשה הוריד את המחיצה שיש בין חיה זו לבין חיה זו, בין נחש לבין עקרב. הכל הכל מעובב. אז יכולה כביכול להתעורר איזושהי מחשבה פנימית, חלילה, מחשבת חוץ בתוך יהודי, שהנה, הוסרו כל המחיצות. אז יש כאן נפרצו המחיצות, אז אולי חלילה חלילה נפרץ גם הגדר שבין ישראל לעמים, להבדיל. לכן דווקא במכה הזו, שהקדוש ברוך הוא מוריד מחיצה אחת, אז הוא מחזק מחיצה אחרת. והוא אומר, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. זאת אומרת, שלמרות שכל הרוב מסביב, הוא באמת מבטא עניין של הסרת המחיצה, אבל המחיצה הזו, שבין ישראל העמים, הוא נשאר בתוקף, בלי שום שינוי. ואם בימים ההם, לפני מתן תורה, שאז עוד לא היה בחירה בצורה מלאה, של ובנו וחרת מכל עם ולשון, אם אז הם היו עתידים לקבל את התורה, כבר עשה הקדוש ברוך הוא את הנס המיוחד הזה של ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. ובפשטות, למה זה נס גדול? כי בדרך הטבע חיות רעות שמשחררים אותם והם הולכים חופשי, אז אין, אף אחד לא יכול לעצור אותם. ואף אחד לא יכול להגביל אותם, והם הולכות לאיפה שהם רוצים, לכל מקום, ובפועל עשה הקדוש ברוך הוא נס, וכל החיות הרעות האלה, והנחשים והקרבים, והדובים והעריות, כמו שהמדרש כותב, לא הלכו לארץ גושן, זה היה נס גדול מאוד. אז אם הקדוש ברוך הוא עשה את הנס הזה אז, לפני מתן תורה, על אחת כמה וכמה בזמן שלנו, אחרי מתן תורה, שבוודאי צריך לחזק את המחיצה הזאת, כמו שאומרים, בנוסח הבדלה, המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל אל העמים, לחזק את המחיצה הזאת שיש בין ישראל לעמים, וכאשר יחזקו את המחיצה הזאת ולא יהיה שום מחיצה ושום דבר, ואז כשיהיה המחיצה הטובה כזו, אז לא יהיה שום מחיצה בין ישראל הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, ועד הקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתן של ישראל, ולא יהיה שום מחיצה בין הקדוש ברוך הוא וישראל, ואז כשישראל עושים תשובה, אז כל יהודי יעשה תשובה, אז מיד הן נגלים בגאולה שלמה, בגאולה אמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש.